אז אנחנו מדברים על יום ירושלים. מי שהיה פה קודם שמע את הרב ביגון בתיאור חי של הקרבות, ועל גבי זה, זה טוב מאוד שיש לנו את הבסיס לשמוע את התוכן הרוחני, הייחוד של מלחמת ששת הימים. שנה אנחנו ברוך השם חוגגים 50 שנה לנס הגדול הזה. כל שנה מאז מלחמת ששת הימים רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה קם ומדבר. אני הבאתי לכם פה רק שיחה אחת מתוך הרבה שיחות שיש פה בספר שהוציא הרב אבינר, רק שיחה אחת למלחמת ששת הימים, ליום ירושלים. בואו נקרא קצת בפנים ואחר כך נסביר. אומר רבנו, בן ה-אייר, היום הדקה גבים, אותו יום מיוחד של הקמת המדינה, לבין כף ח-אייר, יום שחרור ירושלים המקודשת מכל ארץ ישראל, אנו מתעלים בדרגה מיום ליום. בכף ח' אייר זכינו להשלמת העובדה שהחלה בה' באייר, והי באייר נתעלה, נתגדל ונתקדש על ידי כף ח' אייר. אז אנחנו נמצאים במציאות מעניינת. אנחנו זכינו זכות לא פשוטה להילחם הרבה מלחמות. חז"ל כבר אומרים שכשיבוא המשיח תהיינה מלחמות. ועם ישראל חוזר לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצבים שאנחנו חייבים להילחם. אנחנו מדברים עכשיו בשיעור הזה על שתי מלחמות, היו עוד הרבה. מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים. מלחמת העצמאות היא על הקמת המדינה. מלחמת ששת הימים. אומר פה רבנו, זכינו להשלמה. אז תמיד הייתי שואל את עצמי, אז בואו נחגוג יום אחד, תחליטו. או שהי באייר הוא היום העיקרי ו... בסדר, בכף ח' באייר גמרנו את העבודה. או כף ח' באייר עכשיו זה היום העיקרי, והי באייר הוא רק ההכנה. אבל באמת יש פה שני דברים שהם אמנם דומים, אבל הם גם שונים מאוד. בשתי המלחמות היינו בסכנה מאוד גדולה, ניצלנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו דרך המאמצים הגדולים שלנו. הרי הקדוש ברוך הוא לא הציל אותנו כמו שהיה בימי חזקיהו, שבא האויב על ירושלים וכבר לא היה מה לעשות, ואז לילה אחד הלכו לישון, קמו בבוקר, כל חיילי האויב שוכבים מתים. זה סוג אחר של נס. פה איזה סוג של נס יש? יש נס שעובר דרך מסירות הנפש והמאמץ העליון של החיילים של עם ישראל. וזה נכון גם במלחמת העצמאות וגם במלחמת ששת הימים. בשני המקרים הייתה פה סכנה, כל הערבים מסביב באו ואמרו, אנחנו נהרוג אתכם, נשחט אתכם. לא אמרו, חבר'ה תצאו מפה, ואם לא תצאו מפה נוציא אתכם מפה. לא, הם אמרו בפירוש, אנחנו רוצים לשחוט את כל היהודים. יש אפילו, יש דברים מודפסים, רישומים, אין בעיה למצוא את זה. ואנחנו גם יודעים מה הערבים מסוגלים לעשות ומה הם עשו לצערנו כשהם תפסו פה ושם יהודים. אז בשתי המלחמות יש סכנה, בשתי המלחמות יש מסירות נפש של חיילים של עם ישראל, בשתי המלחמות אנחנו זוכים לניצחון גדול שהקדוש ברוך הוא עושה לנו עם הרבה מאוד ניסים, הרבה מאוד נפלאות. ואף על פי כן יש הבדל. תחשבו, ראיתם פעם ילד קטן שלומד ללכת? הוא מתחיל ככה לקום, כבר יודע לעמוד, ואיכשהו מתחיל לצעוד, ללכת. מה עושים ההורים? מה? קצת מחזיקים אותו. טוב, לפעמים ילד בגיל כזה יש לו הרבה שומן מסביב בכל מיני מקומות חשובים, אז בדרך כלל אם הוא נופל או נופל טוב, לפעמים אפשר לחטוף מכה, ושאפילו לחטוף מכה בגוס זה לא נעים, זה לא מסוכן, אבל נזהרים, שומרים עליו. לפעמים נותנים לו ידיים, בוא תלך עם ידיים, אחר כך משאירים אותו רק עם יד אחת, ככה מחנכים אותו, לאט לאט מרגילים אותו. כך הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. יש שלבים, יש הנהגה אלוקית. הדברים לא מתקדמים סתם. חשוב מאוד לדעת את זה, כי גם היום הדברים לא הולכים סתם. אנחנו לפעמים חושבים, תראו מה יהיה, כן, מגיע נשיא אמריקה, יהיה טוב, לא יהיה טוב. מי מחליט? הקדוש ברוך הוא מחליט. אנחנו גם צריכים להיות בסדר, אנחנו צריכים לעשות את המאמצים שלנו ואת המאמץ המקסימלי, הכי טוב שלנו בכל התחומים. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו. אז נכון, יכול להיות, ילד קצת ייפול, קצת יבכה, אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים בגאולה. הקדוש ברוך הוא במלחמת העצמאות, דאג לנו להצלה. תחשבו, מגיע פצוע לבית חולים, מה הדבר הראשון שעושים? דואגים שהוא יחיה, צריך לבדוק, יש סכנת נפשות, יש משהו שצריך לטפל, דחוף, קודם כל, מה שדחוף שהוא יחיה. יכול להיות מצב שבן אדם יחיה, אבל הוא חס וחלילה, הוא נכה. משהו לא בסדר, משהו נפצע ולא הצליחו לתקן. הוא שמח שהוא ניצל? שמח מאוד שהוא ניצל. הוא יבוא אחר כך, יברך ברכת הגומל, יגיד תודה כל החיים שלו לקדוש ברוך הוא, הנה, הייתי בסכנת נפשות חס וחלילה וניצלתי. אז מה, אז הבן אדם יש לו בעיה כזאת, בעיה אחרת, אבל הוא ניצל. זה מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות הצילה אותנו קודם כל ונתנה לנו את בסיס החיים. האמת היא שזה יותר מזה, כי זה כמו לידה. תראו פה את הדברים הבאים. אומר רבנו פסוק שאנחנו מכירים היטב, שירת הים, תפילת שחר סוף, פסוקי דזמרה בתפילת שחרית, נחית וחסדך עם זו גאלת. הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ריבונו של עולם נחה אותנו, כן, הנחה אותנו, הדריך אותנו, העביר אותנו את הדרך בחסדו מהצהרת בלפור ועד להקמת המדינה. בחסדו הלך היישוב ונבנה, הלך ונתעצם, ומתוך כך הגענו לעם זו גאלת, אחרי כל הבסיס של היישוב בארץ ישראל, שהפך, בהתחלה היו כמה נקודות יישוב בודדות, לא משהו מאוד עוצמתי, ולאט לאט הפכנו ליישוב עם יכולת לחימה, עם תעשייה, עם ארגון, כל הדברים האלה הכרחיים, אתה לא יכול לצאת למלחמה רצינית בלי היסודות ארגוניים, בלי הייתה תעשיית נשק כבר לפני מלחמת העצמאות, בלי היכולת לבנות צבא, זה היה דבר מאוד חשוב, תקפו אותנו צבאות, לא אנשים בודדים, בהתחלה היו בודדים, ערבים בתוך ארץ ישראל, אחר כך צבא מצרים, צבא עיראק, גם העיראקים הגיעו לפה, צבא ירדן, צבא סוריה, צבא לבנון, כולם תקפו אותנו מכל הצדדים. עוזר ישראל בגבורה, הפיח אומץ ומסירות נפש בקרב ראשי הציבור להכריז כי קמה מדינת ישראל. אף על פי שכששאלו את מי שהיה בתפקיד הכי בכיר כמעט בצבא, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה? אז הוא אמר, טוב, אולי 50% סיכוי. תגידו, ייתנו לכם 50% סיכוי להצליח ו-50% סיכוי שיאגו אתכם. מישהו מוכן להיכנס לעסקה כזאת? 50% סיכוי למות. אחר כך, שנים אחר כך, שאלו אותו, יהודי מפורסם, יגאל ידין, הוא היה סגן הרמטכ"ל, והמטכ"ל היה חולה, מושבת. אז הביאו אותו לישיבת ממשלה שבדרך, ושאלו אותו, מה הסיכוי? אז הוא אמר מין משפט כזה שכל השנים אמרו, הוא אמר 50%. הוא אמר, לא, לא אמרתי 50%. האמת היא שחשבתי שיש 10% סיכוי להצליח. אבל אם אומרים, אולי 50%, כלומר, לא יותר מ... הוא אמר איזה מין ביטוי כזה נוטרלי, הוא לא רוצה להגיד מה שהוא באמת חשב, כי הוא רוצה שיחריזו. נא, 90% סיכוי, 80-90% סיכוי שיאגו אותך. אתה רוצה שיחריזו מדינה? כן. אין משהו אחר. אנחנו צריכים לעמוד על הרגליים שלנו לבד. כבר עברנו את השואה, כבר ראינו מה זה המנדט, חייבים לעמוד על הרגליים. אז עמדו על הרגליים ונלחמו. זה היה אומץ ומסירות נפש להכריז על המדינה, ובקרב לוחמי ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם בארצו, להתגבר כל הקמים עליו. בסוף אנחנו התגברנו וניצחנו. גבורה זו היא השורש לכל הניסים והנפלאות. יש מאמר שלם של רבנו על העניין הזה בספר לנתיבות ישראל. זה מלחמת העצמאות. במלחמת ששת הימים, מסובב הסיבות, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למדרגה עליונה יותר. נהלת ועוזך אל נווה קודשך. ריבונו של עולם ניהל אותנו בעוז גדול ותעצומות. של מי? של מי העוז והתעצומות?
שלנו.
כן? מתוך העוז האלוקי, לנו פתאום נהיה עוז. ומתוך כך הגענו לנווה קודשך, הר הבית ומקום המקדש. יש פה כמה יסודות. מלחמת העצמאות, כפי שאמרתי, הייתה מלחמת קיום. הייתה גבורה גדולה, אבל זאת הייתה הצלה. כל דבר שהצלחנו להחזיק, נפלא. אז בדרך כבר הציון נפלה. רב ביגון הזכיר קודם בדרך אגב, לקחו את כל מי שנשאר ממגיני כפר ציון, הם הרימו ידיים, רצחו אותם. כל שאר היישובים שם, היו עוד יישובים שם ליד כפר ציון, נכנעו ויצאו לשבי. לא רק שאיבדנו את האנשים, אלא איבדנו את כל הסביבה. מאז, במשך 19 שנה, ילדי כפר ציון היו כל שנה עומדים על איזה גבעה וצופים, רואים את העץ היחידי שנשאר. יש עץ גדול, קוראים לו העץ הבודד, שנשאר שם במרכז הכפר בגוש עציון. לכן המרכז נקרא שם אלון שבות. מסתכלים מרחוק, אי אפשר להגיע. ועוד זה, הם ראו את העץ. קבר אחר, אי אפשר היה אפילו לראות. את הכותל, לא ראינו 19 שנה. אבל ניצלנו. ניצלנו בקושי. מה זה בקושי? הייתה גבורה עצומה. אבל תוך כדי הגבורה יש דברים שלא לא כל כך יודעים, הם כתובים היום בספרי היסטוריה. הרי התחלנו את מלחמת העצמאות, היה ארגון ההגנה, היה גם ארגון העצר, היה גם ארגון קטן הלחי. ניסו להתאחד. תוך כדי המלחמה היו מריבות. האצל הביא אוניית נשק, אלטלנה, וירו על אונייה, הרגו אנשים. אחר כך היו ויכוחים בתוך הצבא. קמו בממשלה, עשו ועדת חקירה, מה יהיה עם הפיקוד העליון של צבא ההגנה לישראל. הביאו לבן גוריון את המסקנות, אמר להם בן גוריון, טוב, אם אלה המסקנות, אני מתפטר. בן גוריון מתפטר? לא נחזיק מעמד בלי בן גוריון. הוא היה באמת בן אדם מאוד קישוני, הוא ניהל את כל המלחמה בתור שר הביטחון, אמרו, אי אפשר, אתה רוצה להתפטר? אנחנו נכנעים, די, מה שאתה רוצה אתה תעשה. כך היא נעלה מלחמת העצמאות. לא פשוט. בכלל לא פשוט. מצד אחד מתגוננים, מתקיפים, איכשהו פה מצליחים, היו מקומות שכבשנו ושקרנו והכנסנו. נהריה לא הייתה אמורה להיות חלק ממדינת ישראל. אבל כבשנו את כל הגליל והערבים ברחו. ברוך השם, היו הצלחות גדולות, אבל זה בגדר הצלה, בגבורה גדולה, במסירות נפש גדולה, הצלה. הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו מסוגלים לעכל מדינונת. אתם יודעים מה זה מדינונת? פעם רצו לעשות הפגנה, בשנים האחרונות, להראות מה זה מדינת ישראל, מדברים על החזרה לגבולות 67. אז עשו לנו טיול. מה זה טיול? לקחו אותנו מהגבול הישן שהיה לפני מלחמת ששת הימים לנתניה. זה הליכה רגלית עם ילדים קטנים. אתה בפחות מיום אתה הולך את זה ברגל. זאת הייתה מדינת ישראל. זה היה כל הרוחב של המדינה באזור ההוא. מקומות אחרים, אתם מכירים את מה שנקרא נבי סמואל, קבר שמואל הנביא? רואים אותו, נכון? ככה על הערים. מה אתם חושבים? אם יושב שם צבא, לא שלנו, אנחנו יכולים לחיות פה בשקט? כך היה 19 שנה. במלחמת ששת הימים, התברר אחר כך, הירדנים היו עם תותחים שם בנבי סמואל, כל ירושלים הייתה מתווכת על ידי התותחנים שלהם. הם ידעו בדיוק איפה כל עמדה ישראלית בתוך העיר, וחטפו. היו פגזים בהר הרצל, היו פגזים פה, היו פגזים שם, כל מקום שהיה מתקן צבאי. רק הם לא היו כל כך דייקנים, אז לפעמים במקום לפגוע במתקן, הם פגעו בבתים, פגעו באנשים. כך היינו 19 שנה עם מדינה מקובצת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ידע שעם זה אנחנו מסוגלים בינתיים להתמודד. הילד צריך להחזיק בידיים. לאט לאט הוא ילמד ללכת. מלחמת העצמאות שילמנו מחיר כבד. אתם יודעים כמה נהרגו במלחמת העצמאות? 6,000. כמה יהודים היו בארץ ישראל? 600,000. אחד מכל 100 יהודים בארץ ישראל נהרג. זה דבר נוראי. 6,000 קורבנות זה גם ככה דבר נוראי. אבל כשזה אחד מתוך 100, כמה נהרגו במלחמת ששת הימים? הראיתי מספר קצת שונה, אבל בסדר, בסביבות 700. 700 לעומת 6,000. מלחמת ששת הימים היה איום קיומי. התחילו להכין בתי קברות. מה יהיה? אבל איך הגיבו לאיום הזה? בא עם ישראל והתאחד. ממשלת אחדות של עם ישראל, כל המפלגות הציוניות בפנים. מה שקוראים היום הליכוד, מה שהיה פעם מפלגת חירות, המפלגה של מנחם בגין, לא הייתה אף פעם בממשלה, בן גוריון לא היה מוכן. נכנסו לתוך הממשלה. מפלגת העבודה, המבדל, אלה ואלה, כל היריבים התכנסו, נכנסו, יושבים ישיבת ממשלה, כולם בפנים. מתלבטים, מה לעשות? כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. בואו נשאל את המטכ"ל. מה אומרים אנשי המטכ"ל? תלכו להילחם. היו כאלה שמעו יותר חריף מזה, אם לא תוציאו אותנו למלחמה, לא נסלח לכם. עוז גדול ותעצומות, מחליטים אחר כך, יש בעיות דיפלומטיות וזה, מה, נכבוש את ירושלים? מה יגידו אומות העולם? לא, ישיבת ממשלה, כובשים את ירושלים. וכאן אומר רבנו רב צבי יהודה, כאן ההישג הגדול של מלחמת ששת הימים. מה פירוש הישג? הגענו לנווה קודשך. מה ההישג הגדול של מלחמת העצמאות? הזכרנו את זה, דיברנו על זה גם בשיעורים. מלחמת העצמאות, אומר רבנו, קיימנו מצווה של התורה. מצוות יישוב ארץ ישראל פירושה שיש ריבונות יהודית על ארץ ישראל. זה מצווה, זאת ההלכה. אבל למה זה כל כך חשוב? כי הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא גם התחלת הגאולה, הוא יוצר תהליך בתוך עם ישראל. יש חיבור בין עם ישראל לארץ ישראל. אבל החיבור הזה, כשהוא רק דרך יחידים, אז אני ככה, מישהו אחר הוא כך, כשהעם מחובר, כשהארץ שייכת לעם ישראל, זה משפיע קודם כל בנשמה, אחר כך על הנפש, אחר כך על הגוף, וההשפעה הזאת הולכת ומתגברת מיום ליום. זה ההישג הגדול של מלחמת העצמאות. עצמאות, ריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל. במלחמת ששת הימים אנחנו משיגים ריבונות על קודש הקודשים. אני בכוונה מתחיל מהנקודה הכי פנימית, הכי עליונה, שתבינו מה זה קודש הקודשים? מקום השכינה. גם בחורבן, גם שאין בית מקדש, גם שהגויים מסתובבים שם, תמיד יש שכינה בקודש הקודשים. זה נקרא נווה קודשך, הנווה, המקום, כאילו הבית של הקדושה. ריבונות על המקום הזה, זה מתחיל תהליך חדש לגמרי. זו תוספת ענקית, עצומה, לכל מה שהבחנו במלחמת העצמאות. ולכן, יחד עם זה, הולכת הרחבה גדולה, אחדות גדולה, הגענו לירושלים רק מתוך אחדות, תמיד אמרו, אומרים, במלחמת העצמאות ניסו לכבוש את ירושלים העתיקה חזרה, אחרי שהיא נפלה. אז נכנסו, האצל מפה, הלכי מפה, הצהל מפה, הפלמח משם, לא הצליחו. נשאר בידינו רק הר ציון. מלחמת ששת הימים, צהל מקבל פקודה, מוטה גור עומד על הר הזיתים, מוריד את הפקודה, נכנסים ישר לתוך הר הבית. אין אפילו התנגדות. לא היה צריך להילחם על הר הבית. פשוט נכנסו וזהו, הר הבית בידינו. אומר רבנו, הדבר הזה הוא דבר מהותי. בירושלים יש את ריכוז כל הכוחות הפנימיים שבאומה. פנימיים, פירוש הדבר, רוחניים. מקום המלוכה, ערש הנבואה, עיר המקדש ומקום הסנהדרין ולשכת הגזית. כל הדברים האלה נמצאים בהר הבית. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. כך אומרים חז"ל. לא רק במובן של מם היתרון, שהיא מקודשת יותר מכל ארץ ישראל, אלא גם במובן של מם היחס, היא מקודשת מתוך כל ארץ ישראל. כלומר, כל ארץ ישראל, כל קדושת ארץ ישראל מגיעה לשיא בירושלים. מתוך קיבוץ גלויות בכל חלקי הארץ ובו התיישבות בתוכם, כלומר, מיישבים את כל חלקי ארץ ישראל, מתגלה קדושת ירושלים. חזרנו הביתה, כך רב ציודה אמר, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא הגיע לכותל, ריינו אותו, לא, שאלו אותו בתקשורת, מה הוא אומר? אז הוא אמר, חזרנו הביתה, לתמיד. בפקודה אלוקית, ושיח חזרתנו הביתה, הוא ניהלת ועוזך על נווה קודשך. כי יש את כל, כמובן, את כל מה שמסביב, את חברון ואת שכם, את קבר רחל, את מערת המכפלה. את העובדה ההיסטורית האלוקית הזאת לא יוכלו לשנות כל מלכי מזרח ומערב וכל רשעי עולם, ואף כל הצדיקים למיניהם לא יוכלו לשנותה. גם אם יהיה איזה צדיק שילך בכיוון לא נכון וינסה לשנות, הוא לא יוכל לשנות. הצעת השם לעולם תעמוד. אז באים ואומרים, מה הר הבית בידינו? יש כאלה ששמים שם סימן שאלה. אומר רבנו, רובה ככולה, צירפתי פה משיחה קודמת, רובה ככולה של ארצנו בידינו, זאת עובדה. וזאת עובדה שהר הבית בידינו. רבנו ידע שמסתובבים הערבים על הר הבית, כפי שתראו בעוד רגע, אנו בעלי הבית על הר הבית ולא הערבים. זאת עובדה אמיתית. הם באים לשם ברשותנו כי אנו מסכימים מרצוננו. כדאי לנו לסדר זאת כך במשך כמה שנים. רבנו לא עשה עסק גדול מזה שהערבים מתפללים שם. חיילים שלנו הם השומרים עליהם. כך החלטנו מתוך חשבונות פוליטיים. נתעזר עוד בסבלנות. שר הביטחון אמר שאם נרצה ניקח בולדוזר, נסלק את המסגד בהר הבית. יכולים אנו לעשות זאת, אנחנו בעלי הבית, אלא שיש לנו חשבונות פוליטיים למשך כמה שנים עד שהדברים יסודרו. זה נקרא לכן שהר הבית בידינו. יש שם ריבונות ישראלית. לפני כמה שנים שהתחילו מהומות, אז הכניסו את היחידה של המשטרה, היסם, הכניסו לתוך הר הבית כדי לטפל שם בערבים, הם טיפלו בהם היטב. אז הערבים הגישו תלונה לאום. לא עזר להם. זה שטח ריבוני שלנו, אנחנו נכנסים לשם כפי שאנחנו רוצים. אם אנחנו לא רוצים, לא נכנסים. כן רוצים, כן נכנסים. זה נקרא ריבונות. גם בריבונות, ממשלה ריבונית יכולה להחליט, הנה, הבן אדם הזה פה עכשיו עושה בעיות, לא נשלח את המשטרה לסלק אותו. אנחנו כרגע רוצים להיות סובלניים. אבל זה לא מסלק את הריבונות. הריבונות באמת תלויה במה? היא תלויה בנו. יש ריבונות חוקית, כן, כך ממשלת ישראל הכריזה והודיעה חוק, ירושלים מאוחדת, יש ריבונות חוקית של מדינת ישראל על כל ירושלים. הר הבית במרכז, כל השכונות מסביב, הכל בריבונות שלנו, אנחנו יכולים לעשות שם את מה שאנחנו רוצים. לפעמים, מישהו עושה חשבון לא נכון, כדאי לחכות, ובאמת לא כדאי לחכות. לפעמים זה צודק שכדאי לחכות. אבל הריבונות שלנו משפיעה על נשמת ישראל. זה שיש לנו ריבונות על הר הבית, זה עושה מהפכה פנימית בכל הנשמה של עם ישראל. זה יוצר מצב שהולך ומתקדם מיום ליום. זה, הייתי צריך שיעור שלם נוסף כדי לספר לכם את כל המהפכות שהיו פה בעם ישראל מאז מלחמת ששת הימים. המציאות היא שונה לגמרי ממה שהיא הייתה. עד מלחמת ששת הימים הייתה מציאות אחת, אחרי מלחמת ששת הימים, ובמיוחד אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה יחסית זמן קצר אחרי זה, מציאות אחרת לגמרי. וזה הולך ומשתנה, זה הולך ומתהפך. זה הולך ומתקדם. כן.
מה היחס לעבוד
זה דבר שאנחנו החלטנו מתוך הריבונות שלנו. אם אנחנו נחליט אחרת, זה יהיה אחרת. אין לנו שום מגבלה חוקית שעוצרת את ממשלת ישראל. ברגע שממשלת ישראל הכריזה על ריבונות בהר הבית, אין שום דבר חוקי שעוצר אותה. לפעמים עושים או אומרים, אנחנו רוצים להתחשב בזה, רוצים להתחשב בזה. שוב, או שזה נכון או שזה לא נכון, אבל זה, זאת פעולה של ממשלה ריבונית. ממשלה ריבונית יכולה להחליט שכרגע יש לה סבלנות, אבל אין ויתור על הריבונות. והריבונות הזאת פועלת בתוך הנשמה, כמו שעצם ההקמה של מדינת ישראל, החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, פועל על הנשמה, וזה הולך ופועל ומקדם, כך הריבונות על הר הבית. וביחד עם זה כמובן כל ירושלים ויהודה ושומרון שאנחנו ריבונים, וגם עם, כן, עם הוויתור שכאילו עשו, הוויתור הזה לא מתקיים בשטח, אנחנו מסתובבים שם מבחינה צבאית בכל המקומות, ומערת המכפלה וקבר רחל וכל המקומות, הדבר הזה פועל בנשמה שלנו פנימה. זה לא עניין שאתה בא ואומר, מתי בערת המכפלה פועלת, אם אני אלך לשם ואני אפתח ספר תהילים ואני אקרא. לא זאת השאלה. השאלה אם מערת המכפלה היא בריבונות של ממשלת ישראל. השאלה אם קבר רחל הוא בריבונות של ממשלת ישראל. השאלה אם הר הבית הוא בריבונות של ממשלת ישראל. והדבר הזה פועל ומתקן את הנשמה. עכשיו זה תיקון אלוקי. זה לא קשור רק לעבודה שלנו. אנחנו צריכים לצאת לצבא ולהתאמן ביכולת הכי גדולה שלנו ובחוכמה הכי גדולה שלנו, וכשנלחמים להילחם בצורה הטובה ביותר. אנחנו צריכים ללמוד תורה וללמד תורה ולקיים מצוות בצורה הטובה ביותר. אנחנו צריכים להמשיך לבנות את המדינה במדע ובתעשייה ובכל התחומים בצורה הטובה ביותר. אבל את ההתקדמות הנשמתית לא אנחנו עושים. ילד קטן, ההורים שלו יכולים לעזור לו ללכת, אבל הם לא קובעים את קצב הגידול שלו. אין, ראיתם פעם הורים שמזמינים, עכשיו לא נוח לנו, בוא, שהילד יחכה קצת, לא יגדל כל כך מהר. אין לנו עכשיו כסף לקנות לו נעליים חדשות. אי אפשר להזמין דבר כזה. הוא גדל. הוא גדל לא בגללנו. עם ישראל הולך וגדל, ומלחמת ששת הימים שאנחנו חוגגים ביום ירושלים, זה שלב אחר לגמרי בגידול. קדוש ברוך הוא החליט שאנחנו לא צריכים להיות במדינונת מקובצת. אנחנו לא צריכים להיות במדינה שלכאורה היא מדינה בלי ירושלים, בלי הר הבית. לא, אנחנו במדינה ששולטת על הר הבית, במדינה של קודש, שהקודש במרכז, ואפילו כשאנשים לא יודעים את זה. אבל זה פועל על הנשמה, וזה רמה אחרת לגמרי. כל מלחמת ששת הימים הביאה אותנו לא למלחמה של הישרדות, למלחמה של הצלה, אלא למלחמה של ניצחון, למלחמה של גדלות, למלחמה, כמו שתהיה רבי גאון קודם, שכולם היו באופוריה. איזה אופוריה זו הייתה? יש דברים שנתפסו אחרי מלחמת ששת הימים, מזל טוב, חזרנו לארץ התנ"ך. מי כתב דברים כאלה? יהודים דתיים? לא. אנשי קיבוץ דגניה, שולמית אלוני, אם אתם יודעים מי זאת הייתה, כן? אחת מהלוחמות למען החופש החילוני בארץ ישראל. כל ההתקדמות וההתעלות של מלחמת ששת הימים היא התעלות לכיוון הקודש, והיא לא נפסקה. היא ממשיכה מאז ועד היום, ושוב, זה שיעורים שלמים כדי להבין את כל התהליכים, יכול להיות שבהמשך הקיץ ניתן כמה שיעורים בנושא הזה, להבין את כל התהליכים שהולכים ומתקדמים כל הזמן מאז מלחמת ששת הימים ועד ימינו. וזה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לכל הדחיפה העליונה הזאת, העילאית הזאת, לרמה, מדרגה, חדשה, אחרת לגמרי, על גבי יום העצמאות. לכן מה שרבנו אמר בהתחלה, בקף חטייה זכינו להשלמת העובדה שהחלה בהי בייה, והי בייה נתעלה, נתגדל ונתקדש על ידי קף חטייה. כן, מה רצית לשאול? התעלות לאומית, כן, התגבשות לאומית והתעלות לאומית.
אז אנחנו קיים, אנחנו לא רואים את ההמשכים של ישראל ממש במחלוקות, ויש תמיד את כל ה...
כן, אם אני אמשיך, אני אענה לך בשאלה, שאלה בקיצור, כי הזמן שלנו קצר. כשתיקח את אותו ילד שלימדת אותו ללכת, הוא ילד מתוק וחמוד, והנה הוא הולך ומתחיל להיות בן אדם. הוא מגיע לגיל בר מצווה. אתה חוגג איתו, הנה, היום אתה עכשיו גדול, נכון? אתה חייב במצוות, על פי ההלכה, בן 13 הוא גדול. מה יקרה לו אחר כך? הוא ממשיך להיות גדול? בוודאי. אבל אם שמעת פעם, יש אחר כך כמה שנים שקוראים להם באופן מקצועי גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, הילד הגדול הזה מתחיל להסתבך. הוא גדול, אבל הוא לא יודע, הוא רוצה לעשות כך, הוא רוצה לעשות אחרת. הורים אומרים לו א', והוא דווקא רוצה לעשות ב', ויש מריבות ויש סכסוכים, ולפעמים הוא אפילו בדיכאון. מכיר את הדברים האלה קצת? בדרך כלל אנחנו מכירים, או שעברנו אותם בעצמנו, או שאפילו יותר מזה, ראינו אותם גם באופן כללי. ההתבגרות של בן אדם יחיד, היא לא פשוטה. היא לא הולכת בקווים ישרים של עלייה, שאתה כל הזמן יכול לעקוב ולראות את העלייה. צריך הרבה הבנה, הרבה סבלנות, הרבה חוכמה. התבגרות של עם היא עוד הרבה 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 יותר מסובכת. לא איבדנו את מה שקיבלנו במלחמת ששת הימים. זה מאוד חשוב לדעת. לא איבדנו את האחדות הלאומית, לא איבדנו את ההתעלות, אלא התקדמנו, המשכנו. ולפעמים בהתקדמות יש אחר כך כל מיני בעיות וכל מיני מצבים מאוד מאוד מורכבים ומסובכים שלא קל להתמודד איתם. אבל זה חלק מההתקדמות. וחשוב לזכור שלא איבדנו את את היתרונות, את ההתעלות. כן. עוד פעם? כן, בוודאי. כי קום המדינה הוא כמו לידה. לפני קום המדינה, עם ישראל לא היה במצב נורמלי של עם. היינו בגלות. בגלות אנחנו קיימים בנס. כבר ספר הכוזרי כותב שבגלות זה כאילו בן אדם מת מבחינה לאומית. ובנס אנחנו ממשיכים להתקיים. היו בודדים בארץ. לא הייתה מציאות של עם ריבוני עם עצמאי בארץ ישראל. אנחנו לא מדברים על בית, מאז חורבן בית שני, מאז שיצאנו לגלות. כשאנחנו חוזרים בה' באייר תש"ח ומכריזים ריבונות, זה עם עצמאי שיש לו את ארץ ישראל. זה מדרגת ה' באייר תש"ח, מלחמת העצמאות, יום העצמאות שאנחנו חוגגים, ועל גבי זה מדרגת הקדושה של מלחמת ששת הימים שתיארתי לכם קצת את תוספת הרחבה, תוספת, קומה נוספת של קדושה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו דחיפה נשמתית עליונה, זה יום ירושלים שאנחנו חוגגים את השלב הנוסף העליון הזה, ומשם אנחנו ממשיכים להתקדם הלאה, ושוב מאוד חשוב לזכור שלא איבדנו אף פעם את כל היתרונות שקיבלנו אותם במלחמת ששת הימים, מבחינה רוחנית, מבחינה קדושתית, ואנחנו ממשיכים ללכת ולבנות עם כל הסיבוכים. אבל בניין הגאולה הולך וממשיך, הולך ומתקדם מיום ליום. עד כאן להיום.